שרית ישי לוי וטלי עומר עם מתיחת פנים מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
היי שרית.
היי.
הרגע רצינו להתחלף עם הצלם בגיל.
כן. הוא אמר שהוא בן 32, אמרתי לו, הוא אמר שאנחנו מתוקות, אמרתי לו, בוא, אתה מסכים להתחלף? אבל באמת, אם נניח, היית רוצה לחזור לגיל מסוים, לאיזה גיל היית רוצה לחזור?
30.
30?
אז לדעתי הייתי בשיאי פרח, ואת?
תפרטי.
אני חושבת שהייתי הכי יפה, כי גם כבר הייתי קצת חכמה, היה לי ניסיון חיים, ידעתי פחות או יותר משהו, ידעתי על עצמי קצת פחות ממה שאני יודעת היום, אבל אני חושבת שידעתי לנווט את עצמי, והייתי עושה פחות טעויות, כי לא היה בור שלא נכנסתי אליו אחר כך. ואת?
אני חושבת שהייתי רוצה לחזור לגיל 40-45, זה שנה שכבר, שנים, שכבר הייתי אישה בשלה, עדיין נראיתי טוב, כי את נראית טוב עדיין בגיל 40-45, עדיין הייתי מחוזרת, עדיין הייתי בשיא, כאילו, הקריירה שלי מבחינה עיתונאית, ידעתי, נרגעתי, כאילו, הייתה בסוג של רגיעה, כבר לא היה בי אמר דף המטורף הזה להשיג, להשיג, להשיג. ידעתי שהצלחתי להשיג את מה שרציתי, ידעתי להקשיב, ידעתי לסלוח, עד אז לא. עד גיל 40-45 הייתי כמו סוס בועט וסוס שועט, וגיל 40-45, ודווקא כאילו זה באמת תקופה לא פשוטה הייתה בשבילי, מצד אחד כי זה היה אחרי גירושין וכל זה, אבל נרגעתי, כאילו היה באיזשהו רוגע, את יודעת מה היה בי? הייתה בי הכרה בערך עצמי. זה קרה לי בגיל 40-45, ככל שהשנים יותר חולפות, אני יותר מכירה בערך עצמי, אני יותר סולחת, אני יותר סלחנית, ואני יותר יודעת לקבל דברים.
את יודעת מה קרה לי בגיל 30? בגיל 30 נמאס לי מתל אביב. הרגשתי שמציתי את החוויה התל אביבית, נמאס לי להיות, איך קראת לזה? Eat girl?
כן.
להיות ברכילות התל אביבית. התחתנתי, שעתיים אחרי שהכרתי את הבחור, באמת.
גם אני הייתי מתחתנת לתוך שעתיים, בחור מאוד יפה.
ועברתי לגור באבו גוש, שזה, את יודעת, זה משהו אחר לגמרי. וחיים אחרים לגמרי, וזהו. ואז חשבתי שאני עושה את הצעד הכי חכם, מיד הסתערו עליי מכל העיתונים, לעשות עליי כתבת שער ולעשות עליי כתבה. אני זוכרת ששלום ברטל בא לצלם אותי באבו גוש, בזמנים מודרניים, צילמו אותי ליד המסגד באבו גוש, ויותר אני לא זוכרת, דוקטור.
מה את לא זוכרת?
לא, יש בדיחה כזאת.
אחרי זה אני לא זוכרת, דוקטור.
ואחרי זה התחילו החיים האחרים.
האמיתיים.
האמיתיים. האחרים לגמרי. אבל אז אני חושבת שהייתי באמת בשיאי חכמה מאוד, חדה מאוד, לא כאב לי כלום. זהו, ואז התחלתי ללדת וזהו.
ונגמרו החיים?
לא, 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 התחילו חיים אחרים. נגמר פרק א', התחיל פרק ב'.
אבל את אומרת שהתקופה היפה ביותר שלך הייתה בגיל 30.
בגיל 30, בגלל ש... אני לא יכולה להסביר את זה, אבל אני חושבת שהייתי בשיאי. לא יודעת אם ידעתי לסלוח, אני אף פעם לא יודעת לסלוח, אני עקרבית. העקרבים אף פעם לא יודעים לסלוח. הם תמיד נוקמים, נותרים. אם מישהו פגע בהם בגן, אני זוכרת. יש לי חברה שאני לא מדברת איתה, והיינו חברות ילדות, כי היא אמרה לי פעם שאני מקנה בה, והיא ילדה הכי מכוערת שיש, הכי מטומטמת שיש, אבל אם היא אמרה, זהו, נגמרו היחסים.
זה כמו שלקחת ללב את העניין שאמרו לך שוויצרית, כאילו זה קרה הרגע לפני שנייה, אמרו לך שהיית שוויצרית כשהיית קטנה, ואת לקחת את זה מאוד ללב.
נכון, את יודעת, פעם כשהייתי בכיתה ד', רכבתי על אופניים בשביל אני חושבת, אולי סיפרתי את זה, להשוויץ למורה לספורט, שאחר כך היה מנהל מחלקת הספורט בטלוויזיה, יורם, איך קראו לו? יורם ארבל, לא יורם ארבל, כתב מאוד ידוע, מנהל מחלקת הספורט בערוץ 11, וגם כן, הוא אמר לי, מה את משוויצה? זה כל כך העליב אותי, תראה, עד היום אני זוכרת את זה.
את אומרת בעצמך שרצית להשוויץ,
זה נכון, רציתי שהוא יגיד לי, וואו, איך את רוכבת יפה. ובמקום זה הוא עשה לי, נו מה, מה את משוויצה? נחלמת וחפויית ראש, הלכתי הביתה. אני לא שוכחת את זה. זאת אומרת, אם מישהו פגע בי, מגננת אמרה לי ככה וככה, נגמר. זהו. אבל את למדת לסלוח, אני לא.
אני חושב, א', בגלל שאני קשת, וקשתים תמיד עוברים הלאה. את יודעת, זו תכונה קשתית מובהקת וידועה, שקשתים בדרך כלל הולכים הלאה. אז יכול להיות שזה גם תלוי המזל שלי, אבל בעיקרון, עם השנים, אני למדתי לסלוח. ולפני כמה שנים, שנתיים או שלוש, עברתי חוויה מאוד קשה עם חברה. רבתי איתה, כמו שלא רבתי בחיים עם אף אחד. פגעתי בה, כמו שלא פגעתי בחיים באף אחד. שנייה אחרי שפגעתי בה, והיא בכתה. היא בכתה מאוד, ואני הייתי נוראית, אני אמרתי לה דברים מאוד מאוד קשים, שאני פשוט לא האמנתי שהם יוצאים לי מהפה. בלי טיפת מסננת, כלום, לא סיננתי. אמרתי כל מה שהרגשתי, ודקה אחרי שפגעתי בה, הצטערתי, אבל באותה שנייה הצטערתי, ולקח לה המון זמן עד שהסכימה לסלוח לי, אבל אני ממש התחננתי לפניה שתסלח לי, כי הרגשתי שזה לא בסדר, שלא נהגתי כראוי. אני חושבת שאם הייתי רבה איתה או פוגעת בה בגיל צעיר יותר, הייתי אומרת, בעיה שלה שהיא לא סולחת לי, אבל זה כל כך הציק לי שהיא לא סלחה. אני מתרגשת מזה, וזה עד עכשיו כואב לי.
ואתן חברות עכשיו?
כן, חזרנו להיות חברות. אנחנו לא חברות הכי טובות. אף פעם לא היינו. חברה, היא בחבורה שלי. ובאמת, אני חושבת שזה גדלות נפש מצידה היה לסלוח לי, כי מאוד פגעתי בה. אבל מצד שני, אני לא רוצה לתת לעצמי מחמאות, אבל זה גם די גדלות נפש מצידי להתחנן לסליחה. את יודעת, אבל התחננתי לסליחה, ממש. כמה פעמים, בסוף היא סלחה לי. הרצתי אותה על זה.
מעניין אם היא שכחה את זה, אם היא החליקה את זה באמת.
לא יודעת, אבל זה כבר באמת הבעיה שלה. אני מצידי ביקשתי סליחה, ונסלחתי.
זה טוב שנסלחת, את יודעת, אבל אני למשל, נותרת וסונט, לא רוצה להשתמש במילה סונט, נותרת ונוקמת בכל מי שפגע באחים שלי או בהורים שלי. ואני אתן לך דוגמה, ואז נעבור לפרופסור ברזילאי, שאומר דברי טעם. אמא שלי למשל כתבה ספר על מישהו שפגע באבא שלי, שנקרא המקק שנכנס לו ג'וק. שאבא שלי היה בתיאטרון, מנכ"ל תיאטרון הבימה, היה מישהו שחתר תחתיו. ואמא שלי לא יכלה לסבול את זה. אבל איך היא תבטא את זה? מה היא תתקשר לה ותנתק? מה היא תראה אותו ותירק עליו? מה היא תעשה? היא כתבה ספר, ספר ילדים. המקק שנכנס לו ג'וק. אני חושבת שזה הברקה. אני לא יכולה להגיד מי זה, אני לא יכולה להגיד כלום.
הוא בטח יודע מי זה.
הוא יודע, ואנחנו כל המשפחה יודעת. ולא מזמן הוא נפטר, ואמרנו, וואו, יום חג. טוב, זהו.
באמת?
נשבעת לך.
טוב, אני נגד נטירת טינה, לאורך זמן, אני חושב שזה יותר מזיק מאשר מועיל, אבל אני יכולה להגיד לך דבר אחד על עצמי, כן, את פעם אמרת שהיית מוכנה להרוג בשביל הילדות שלך, מישהו פגע בילדות שלך.
נכון, שהן היו קטנות.
אז גם אני, כשפגעו בילדים שלי, פעם אחת פגעו בילדיי, ואני פשוט הלכתי לילד שפגע בבן שלי, הורדתי לו את המשקפיים מהעיניים ושברתי לו אותן.
את צודקת, אני עשיתי אותן דברים, בדיוק.
או שהיה קטע שאיזה קבוצת אמהות התארגנה לטיול, ואותי בשכונה. עכשיו, אני מאוד לא שכונתית, אני מאוד לא... אני לא פעילה בענייני שכונות, אבל זה, הילד שלי היה חבר של הילדים שלהם, והם לא הזמינו אותי לטיול. אז הלכתי וצבעתי להם את המכוניות בלבן.
גדולה, אני מעריצה אותך לזה.
אבל זה היה ממש מזמן, זה היה בשנות ה-30 שלי. היום אני לא כזאת, אני חושבת שככל שהשנים חולפות ועוברות, ואת מבינה שגם אין טעם לכל הדברים האלה, כי זה בסך הכל... לא יודעת, אני הפכתי עם השנים, זה מה שטוב אולי בגיל השלישי באמת, שיש בו גם דברים טובים, ואחד הדברים הטובים שיש בו, זה באמת לא לשים לב לדברים הקטנים והמטומטמים שפעם העסיקו אותנו, ולסלוח ולהתמקד במה שחשוב באמת, זה מה שאני חושבת.
תראי, אז יש לי סיפור אחרון, כשגרתי באבו גוש ונולדה לי הבת שלי הגדולה גל, שלחתי אותה לגן בנטף, לא יכולתי לשלוח אותה לגן באבו גוש, מן הסתם. והילדים בגן אמרו, הנה הילדה מהכפר הערבי, זה ממש הרג אותי. והייתי הולכת לשם יום-יום, ופשוט מקסחת את אותו ילד, שאמר, הנה הילדה הערבייה. ממש, ממש צועקת. אוקיי, בזה תמו...
בזה תמו סליחות שלנו והנקמנויות שלנו. אז באמת חברה שלי שלחה לי שלחה לי משהו שאמר, חתן פרס נובל לרפואה, קוראים לו דראוזיו ורלה. ורלה, דראוזיו ורלה. הוא מדבר על הגילאים שלנו בחיים, על מעברים שלנו בחיים. הוא אומר שהגיל השלישי לחיים מתחיל רשמית בגיל 60, וצפוי להסתיים בגיל 80. זאת אומרת שאני כאילו עוד 3 שנים כבר לא יהיה בגיל השלישי.
אלא, ברביעי?
לא. הוא אומר, הגיל הרביעי, כן, בגיל הרביעי. בגיל 80 מתחיל הגיל הרביעי, או הזקנה. והוא מתחיל בגיל 80 ומסתיים בגיל 90.
רגע, אז עכשיו אנחנו לא זקנות?
לא, עכשיו לדבריו אנחנו לא זקנות.
אוקיי.
אנחנו רק בגיל 90 נהיה, בגיל 80 נהיה זקנות. אריכות החיים, אריכות החיים מתחילה בגיל 90 ומסתיימת לאחר המוות. עוד משהו שהוא אומר, זה שאחרי גיל 50 אף אחד לא בריא. מגיל 50 אנשים מפסיקים להיות בריאים, גם אם אין להם מחלה אקוטית או משהו כזה, תמיד יש איזושהי מחלה שמלווה אותם, אני מניחה שהוא מתכוון לאוסטופורוזיס, הוא מתכוון לפתאום לחץ הדם עולה, פתאום יש טרום סוכרת.
לי יש בעיה עם בלוטת התריס מגיל 30, תת פעילות בלוטת התריס.
אבל זה לא עניין גילאי, זה יש גם לאנשים מאוד צעירים.
אוקיי, מגיל 50, אוקיי.
בכל מקרה, הוא אומר שעד גיל 50 את בריאה, כמו סוס. בדרך כלל, אלה הם כן חלילה חלית באיזושהי מחלה מסכנת חיים. אבל את בריאה, ומגיל 50 מתחיל העניין הזה של המחלות. ואם תזכרי טוב טוב, גם מגיל 50 מתחיל הגיל הזה של לקחת כדורים. פתאום את לוקחת כדור נגד זה, וכדור נגד זה, וכדור נגד זה, או בעד זה, או בעד ההוא. והוא אומר, בשביל להרגיע, הוא אומר שזה מרמז על הזדקנות בריאה.
שאם אנחנו...
אם כל התהליכים האלה קורים לנו, אז זה מרמז על הזדקנות בריאה.
אז אני בריאה.
כן, אז אחר כך הוא נותן מיליון עצות לחיים, כאילו, איך, אם אנחנו רוצים להישאר בריאים ולהזדקן בריא, הוא נותן כל מיני עצות לחיים שהן לא חידוש, אז אני לא אקריא אותן. בעיקר הוא מדבר על תזונה נכונה, הוא לא אומר אף מילה על ספורט.
זה דווקא מחממת ליבי, כי אני כל כך שונאת ספורט.
אבל את עושה ספורט.
יש לי ברירה. מה, יש לי ברירה. אני שהייתי ספורטאית על... בילדותי, באמת ספורטאית, עם הרגליים הארוכות שלי, קפצתי לגובה, קפצתי לרוחק, הייתי הכי טובה בחבל, הכי טובה בחמש אבנים, הכי טובה בגומי. בגיל 18-19, הפסקתי לעשות ספורט, התחלתי, את יודעת, להסתכל על בחורים, זה כל מה שעניין אותי. ספורט, כלום, נאדה.
אני עושה ספורט כל חיי, ואף פעם לא הייתי ספורטאית מצטיינת בכלל, לא הייתי ממש לא, לא טובה בשום דבר אחי, אבל כל חיי אני עושה ספורט, אני מתאמנת, אני, כשהיה אירובי, עשיתי אירובי, עשיתי זומבה, עשיתי כל הדברים, עשיתי
באמת?
את ה... כן, אופניים, איך קוראים לזה? את הדיווש המטורף הזה על האופניים עם מוזיקה. תמיד, אבל זה לא משהו שצריך להגיד לי כל הכבוד.
לא, אני מעריצה אנשים שעושים את זה.
וגם היום, גם היום אני ממשיכה. אז היום אני כבר לא יכולה לעשות אירובי, נכון? אני לא אקפוץ. אין לי שום מצב שאני אוכל לקפוץ, אני גם לא ארוץ, אז היום אני עושה הליכות, ואני עושה פילאטיס, אבל פילאטיס אני עושה כבר 30 שנה.
תראי, אליי באה פעמיים בשבוע מדריכת כושר, ואני עושה את מה שאני יכולה, אבל אני, כל פעם שהיא באה, היא אומרת, מה זה הפנים העצובות האלה? מה זה הפנים העצובות האלה? ואני אומרת לנו, אולי תלכי כבר, אבל היא מבינה שאני צוחקת ושאני אוהבת אותה סך הכל.
אני גם לא מאושרת כשאני עושה ספורט, לא אגיד לך שאני נהנית מזה מאוד, זה גם לצערי הרב משנה לשנה קשה לי, אני 30 שנה אצל דליה מנדבר, הייתי תלמידה מצטיינת, עשיתי הכל, וכשלא הצלחתי לעשות, אתגרתי את עצמי, היום אני הכי גרועה שם, אני בקבוצה של נשים פחות או יותר בגילי, קצת יותר אולי צעירות, אני בכל מקום דרך אגב, כולן יותר צעירות ממני היום, בכל מקום, אז, ואני פשוט הכי גרועה, אני באמת הכי גרועה, אני כבר לא עושה דברים שעשיתי פעם.
את מגיעה עם הידיים, אם את מתכופפת, את מגיעה עם הידיים לרצפה,
כן, כן.
עם הרגליים ישרות?
כן.
אני לא.
אני כן.
אוקיי, זה טובה. עושה,
תראי, זה עניין של
גמישות.
אימון גם, אבל הגמישות שלי לא באה בגלל זה שזה נתון טבעי שלי, אלא כתוצאה מהפילאטיס, אני מודה. אני גם נופלת נכון. את יודעת, כשאת עושה פילאטיס, את לומדת ליפול נכון. אני כל כך הרבה פעמים נפלתי, וטאצ'וד וחמסה חמסה, לא נפגעתי. כאילו חטפתי מכה.
חמסה חמסה.
חטפתי מכה, אבל את יודעת, לא שברתי כלום, כל זה. ושמתי לב שאני, תוך כדי נפילה, מתכננת את הנפילה, אני חושבת שזה כתוצאה באמת משיעור הפילאטיס.
טוב, רציתי לדבר איתך על נושא אחר, הוא מאוד מטריד חברות שלי. אני נמצאת בזוגיות, אמרת שאני אף פעם לא מדברת על הבן זוג שלי, אז אני בזוגיות כבר 10 שנים, ובזוגיות, תפו, 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 חמסה, 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 הנה אני אומרת.
את אומרת שאת בזוגיות, אבל את יכולה להסביר איזה סוג של זוגיות זאת, כי זה, אני אגיד לך למה אני שואלת, לא בשביל לחטט בחייך, ואת יודעת שאנחנו נפגשות הרבה, ואני לא מחטטת בחייך. אבל בגלל שאת באמת זאת זוגיות, אצלך זה פרק גימל, ועם סופרים, אבל זו זוגיות בגיל מבוגר, שזה מה שבעצם מעניין. אז את יכולה לתאר, בלי להיכנס לפרטים אינטימיים, את הזוגיות שלך, איך היא מתנהלת, איך אתם גרים יחד, אתם, איך?
אנחנו לא גרים יחד, אבל אנחנו נפגשים כמעט כל יום, וזה מה שאני יכולה לספר.
אני יכולה לשאול אותך שאלה?
כן.
מה הבנפיט מהזוגיות הזאת? כאילו, לא גרים יחד, לא חיים יחד, לא מחלקים ביחד, אין משק בית משותף, זאת אומרת, אין תלות כלכלית וכו'. מה הבנפיט? מה בעצם כיף בזוגיות הזאת?
קודם כל, אנחנו חברים מאוד קרובים, אנחנו תומכים אחד בשני, אותו דבר, אם מישהו עושה לא משהו רע, אני ישר נוקמת ונותרת. אנחנו מאוד עוזרים, תומכים ו...
אז בית הנוקמת ונותרת, תדברי על הדברים באמת הכיפים שיש בזוגיות הזאת.
תראי, לצאת ביחד, לבלות ביחד.
שיש לך מי ללכת לקולנוע כשאת רוצה, ואת לא צריכה לטלפן לחברה ולראות אם היא פנויה, למשל.
גם, אבל לא בשביל זה אני יכולתי ללכת עם כל חברה. יש משהו, יש בינינו אינטימיות. אינטימיות, שזה דבר מאוד חשוב. יש בינינו נגיעות, אני לא רוצה להיכנס לפרטים.
לא, בוודאי, אני לא ביקשתי לך להיכנס לזה, אבל יש ביניכם עוד דבר שאני כאילו, כמי שעוקבת אחריך בפייסבוק, אני חושב שאתם מטיילים הרבה.
אה, נכון, שכחתי.
זה דבר מדהים.
שכחתי, נכון, אנחנו מטיילים המון, הוא אחד שבאמת, קודם כל הוא יודע המון, אין משהו שהוא לא יודע, בכל נושא, הוא פשוט גאון, באמת הוא גאון, בנושא היסטורי, גיאוגרפי, כל נושא, אין נושא שהוא לא יודע, והוא מלמד, אני שואבת אינפורמציה, אני לומדת המון, חשבתי שאני יודעת הכל, אני לא, אני לומדת, והטיולים איתו, הנה ביום ראשון אנחנו עושים את זה, אני עוד לא יודעת לאן, תמיד זה הפתעה,
נהדר,
ואנחנו נוסעים לחול, ובקיצור, חוויות.
בקיצור, זה נשמע פייר, נשמע מקסים.
את גם ראית אותנו ביחד, אנחנו לא נראים נחמד ביחד?
מאוד, אני, הוא גם גבר מאוד דעה, אני
תודה.
לא מכירה אותו, אני יודעת מי הוא, כי הוא עיתונאי ידוע, אבל...
הוא גם היה במוסד.
זה אני לא יודעת.
אז...
אבל אני מכירה אותו כאילו כעיתונאי, ואתם נראים מאוד נחמד ביחד, ואני שמתי לב למשהו נורא נחמד.
מה?
קבע שזה בסדר מצידי להגיד. כשנפגשנו בבית הקפה, אז ניגש אליו הבחור שישב איתנו, ואז הוא אמר, רגע, 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 קודם כל האהובה, ואז הוא ניגש אלייך ונשק אותך.
נכון.
קודם כל האהובה, וזה ממש ריגש אותי, זה יפה.
נכון, אני אומרת לך.
מחווה מאוד יפה.
יש בינינו באמת יחסי אהבה. אוקיי, עכשיו, מה, התבלת אותי ו...
כן, אוי, וגרמתי לך להגיד את המילה אהבה. טוב, אז על מה רצית לדבר? על החברות שלך.
כן. החברות שלי מתלוננות שאין דרך להכיר היום גברים.
בגילנו.
בגילנו. ואם הן כבר, אם הן מכירות כבר גברים, אז יש את התופעה הזאת שנקראת גוסטינג. את יודעת מה זה?
אני יודעת מה זה, כן. גוסטינג זה אומר שהן קובעות עם מישהו והוא לא מגיע פשוט?
לא, או שהן נפגשות פעם אחת.
ואז הוא נעלם.
ואז הוא נעלם.
ולא מתקשר יותר.
ולא מתקשר יותר. קודם כל אני יכולה להגיד לך, וסיפרתי לך, אני גם עשיתי את זה. אני נפגשתי עם בחור.
בגיל צעיר?
לא.
בגילנו.
בגילנו. נפגשתי עם בחור, אפילו באמצע הפגישה, המצאתי סיפור והלכתי. או הוא התקשר אליי אחר כך ולא עניתי, ואני יודעת שזה גועל נפש, אני יודעת שזה לא יפה, אני יודעת שלא מתנהגים ככה, אבל לא היה לי מה להגיד לו. מה אני אגיד לו? אתה לא מוצא חן בעיניי, אתה דוחה אותי, לא בא לי עליך?
לא.
מה אני אגיד?
תגידי לו, אני לא חושבת שזה ילך בינינו, פשוט מאוד, אנחנו לא מתאימים, זה לא נראה לי שזה...
אני, קשה לי להוציא את המילים, את לא עשית גוסטינג?
כן, עשיתי, וגם עשו לי. כן, יצא לי שבייחוד, כאילו, בשנים האחרונות, כאילו, שיצאתי לדייטים, לא הרבה, דרך אגב, כי אמרתי לך שפתאום הבנתי שאני לא רוצה, וישבתי עם בן אדם הרבה זמן, ושמעתי, אחד מהם לפחות, שמעתי על כל העסקים שלו, ועל כל הצרות שיש לו עם כל מיני אנשי עסקים שמוכרים פחות, מוכרים יותר. סבלתי ערב שלם, לא יכולתי לאכול, כלום, פירור, בקושי נגעתי בצלחת והייתי רעבה, כל כך הייתי במתח ובבסה מהפגישה איתו, היה לי ברור לגמרי שאני לא אראה אותו יותר. אז נפרדנו כידידים, הוא אמר, נהיה בקשר. אמרתי, סבבה, הלכתי הביתה, וכשהוא טלפן למחרת, לא עניתי, כמובן, זו דוגמה אחת. יש דוגמה שאני יכולה להגיד לך שעשו לי הפוך, שאני יצאתי לדייט, והבן אדם דווקא מצא חן בעיניי, והוא עשה לי גוסטינג.
והרגשת היום ונורא?
לכמה ימים, כן. לא עולה יותר מדי.
אז החברות שלי אומרות שהגברים, בגלל ההיצע, אנחנו אשמות. הנשים, אני חושבת, מוכנות כמעט להכל בשביל שיהיה להן גבר.
כי נורא נורא קשה בגיל הזה למצוא בן זוג. נורא קשה, תראי, בשבת הייתי אצל חברה שלי בבית, בדירה לידה הייתה מסיבה. יש להם חצר משותפת עם גדר, אז יכולתי כמעט להשתתף במסיבה הזאת של חבר צעירים. וראיתי אותם. הם מתערבבים אחד בשני, הם מדברים אחד עם השני, הם זזים ממקום
אבל
למקום.
אבל גם אנחנו עשינו את זה.
אנחנו, אבל היום תיכנסי למסיבה של אנשים בגילנו, בדרך כלל כולם יושבים.
תראי, אני נכנסת למקום, אני מיד מחפשת איפה יש כסף פנוי.
בדיוק, כולם יושבים, כולם יושבים, לא מתערבבים כמעט. או שנתקעים עם האנשים שמכירים.
נכון.
לא מתערבבים, לא אומרים, היי, שלום, נעים מאוד, קוראים לי שרית. נכון. פעם הייתי ככה, הייתי הולכת, הייתי כמו פרפר, הולכת ממקום למקום, ממקום למקום, כמו האנשים הצעירים האלה שראיתי במסיבה בשבת. זה נורא נורא קשה בגילנו,
כי כואבות לך או הברכיים, או שאת צולעת, או שיש לך, איך קוראים לזה?
לא, כי אין הזדמנויות, אני חושבת. יש הזדמנויות, כנראה, לא בגלל שכואב לי או לא כואב לי. זה לא עניין של פיזיות, זה עניין של תחושה, אני חושבת.
אני לא יודעת מה להגיד לך, אבל יש בעיה היום להכיר, זה...
נכון.
יש בעיה, הגברים, סך הכל, דיברנו על זה, חושבים שהם יכולים להשיג צעירה, וזה...
זה גם לא קשור לצעירה, תראה, יש הרבה מאוד גברים שהם נורמליים, כמו בן זוג שלך למשל, שלא הלך וחיפש אישה צעירה, שהם כאילו רגילים, ועכשיו שמעתי על בן זוג שלי לשעבר, את אמרת לי, שהתחתן עם אישה שהיא ממש 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 לא צעירה, והוא איש שיכול היה לה, מכיוון שמעמדו הכלכלי הוא איתן, בואי נקרא לזה ככה, הוא יכול היה להשיג את מי שהוא רוצה, והוא התחתן עם אישה שהיא פחות יותר בגילי, למשל, נישואים שניים שלו, שלישיים. אז לא כל הגברים כאלה, אבל אין איפה, אין כל כך, אני חושבת לנשים בגילנו, אין כל כך איפה לפגוש אנשים, ויש את האינטרנט כמובן, אני בחיים לא אכנס לאינטרנט, אני מאוד שמרנית.
תראי, סיפרה לי חברה שיש אתר שנקרא בבל. שמעת עליו?
לא.
זה אתר שהנשים פונות לגברים, לא הפוך. ויש לזה יתרון, הבנתי, כי את פונה לגבר, ואת מתחילה איתו. זה לא הערה וכל ה... את יודעת, תני את כל קורות החיים שלך, גובה, משקל וכל הדבר הזה. יש איזשהו יתרון שאת פונה אליו, והוא... אני חושבת שזה עדיף. ואז הבנתי שנוצרים יחסים יותר שפויים בבאבל הזה.
יכול להיות, אני לא מכירה. אני לא נגד, אני לא נגד אינטרנט, חיפוש בן זוג באינטרנט, ממש לא. אני פשוט יודעת שאני לא מסוגלת, אני באופן אישי לא בנויה לזה. לא יכולה לחפש בן זוג באינטרנט, אין מצב. תראה, יש מוסד הולך ונעלם, שנמצא רק אצל הדוסים, וזה נקרא שדכן, שדכן ושדכנית. עד לפני 30 שנה או 20 שנה, הוא היה גם, הלנה, הייתה שטחנית, שהייתה משדכת אנשים רגילים, כאילו לא דתיים. המוסד הזה הלך ונעלם אצל החילוניים, הוא קיים רק אצל הדתיים, ראיתי עכשיו את הסדרה שבבניקים בנטפליקס, שאת רואה שם איך פועל שלחן וכו'. ואת אומרת, וואלה, יכול להיות שיש שידוך שכאילו לא את מחליטה לשדך את עצמך, אלא שמחליטים לשדך בשבילך, הוא סידור לא רע.
קודם כל, אני אישית עושה המון שידוכים, כל הזמן משדך את החברות שלי.
יש לך מקום בגן עדן כבר בזמן.
מקום ענק, אני יכולה להשאיר לך מקום. דבר שני, רציתי להקים חברה לשידוכים.
באמת?
עם חברה, כן.
וואלה.
כן, ואז התקשרתי לוורדה רזיאל, וורדה ויזלטר.
רזיאל שקונט, לא?
אני כבר לא יודעת, ורדה ויזלטר, רזיאל, שקונט, אני כבר לא יודעת.
ויזלטר, כן, גם. זאת אחת.
זאת אחת, אני מאוד 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 אוהבת אותה, מאוד. ונפגשתי איתה עם החברה, והיא כבר זוכרת שהייתה לתוכנית ואמרה, תעיפי אותו. אז היא אומרת דברים ישר ולעניין, אמרה, תקשיבו, זה לא ילך.
אני דווקא חושבת שכן.
תסבירי נמקי.
לא, תסבירי למה היא אמרה שלא.
היא אמרה, כי כל, יהיו לכן מלא נשים, לא יהיו גברים.
במידה מסוימת היא צודקת. יש המון המון נשים, ויש מעט גברים יחסית. אני לא יודעת למה. אבל אני לא חושב, אני דווקא חושב שזה ילך. זה משהו שהוא כאילו old fashion, מצד אחד, מצד שני, ב-2025, זה מאוד חדשני. רעיון טוב, טלי.
אז את בעד.
אני בעד.
רוצה להצטרף?
כשותפה?
אני לא יודעת כמה.
לא, אני לא טובה בעסקים, לא כדאי לך. כלקוחה? נראה אותך, תתחילי, נראה.
תשמעי, אנחנו חשבנו שזה רעיון פצצה.
גם אני חושבת.
והיא, החברה שלי, שהיא גם שדכנית, אנחנו כל היום משדכות, באמת.
נכון, את סיפרת לי על שידוך אחד שלך עכשיו.
אני כבר לא זוכרת. אני כבר לא זוכרת.
גם אותי ניסית לשדך כמה פעמים. את שדכנית, נו, אז תשים את זה משהו.
נכון, אני שדכנית. אני כל היום משדכת להו את האי, את האי להו. באמת, כל היום אני באמת עובדת בזה, ונשים פונות אליי. אבל לעשות מזה עסק, רציתי לעשות מזה עסק, אבל ורדה הורידה אותי ואמרה לי, אין סיכוי. ואני באמת מחזיקה מוורדה, מאוד מאוד מאוד. אבל את נותנת לי עכשיו רוח גבית, אני אחשוב על זה שוב.
את מחזיקה מוורדה בתור פסיכולוגית, אני מניחה.
בחיים שהיא אמרה, תעיפי אותו.
היא בוטה, היא אומרת, היא כאילו, היא לא מסננת את דבריה, שאת יכולה לאהוב את זה או לא לאהוב את זה. אבל אין קשר, מה זה קשור? אני חושבת, עכשיו אני שומעת את זה מפעם הראשונה, אני חושבת שזה מדהים, תקימי משרד שידוכים, מודרני, שמתאים לנשים כמוך.
כן, אבל אני עוד פעם חושבת, נשים תירשמנה, תשלמנה, וגברים יגידו, לא, אני מסתדר.
אבל אם לא תנסי, לא תדעי.
נכון, אוקיי, את יודעת מה.
את יכולה גם לעשות פיילוט, פיילוט שנשים לא תשלמנה. את יכולה לעשות, תראי, אני מציעה לך עצות עסקיות. את יכולה לעשות פיילוט, טלי, לפתוח כזה דבר, לראות את מידת ההיענות, מבטיחה לך שתהיה
הענות סי. אוקיי, עכשיו, אם מישהי מקשיבה לנו עכשיו, ורוצה שאני אעשה פיילוט, ורוצה להשתתף,
שתכתוב לך.
שתכתוב לנו, לתוכנית, תגיב, ונראה הלאה. אוקיי, בנות, תיצרו קשר.
בנים גם.
בנים גם.
מה זה רק בנות?
לא, לא, תיצרו קשר. ונראה איך זה מתקדם. וואי, רעיון, נתת רעיון. בואי נדבר רגע על לבוש. אז עברה לידינו, כשישבנו בבית קפה, מישהי עם חזייה, גוזייה.
עם חזייה.
ואמרת לי, תראי איך היא לבושה. זוכרת?
כי גם זה לא התאים לה.
כי הייתה שמנה.
היא הייתה גדולה, כן.
ואמרתי לך, אוקיי, איך שאלתי אותך, את הולכת לים?
אני הולכת לים, בטח. לבריכה.
לבריכה. ואת הולכת עם בגד ים?
שלם.
שלם. ואני לא ראיתי ים, ולא ראיתי בריכה, משתי סיבות. אחת, אני לא סובלת את השמש. לעומת הימים ששכבתי על החוף עם שמן תינוקות ויוד. כדי להשתזף, להיות כבר בפברואר הייתי שזופה מוכנה לקיץ. היום אני לא יכולה לסבול את השמש, אני לא יכולה לסבול את החום, ודבר שני, אני לא חושפת את הגוף שלי. אני הולכת רק עם שרבולים ארוכים, מקסימום זה, כל הקיץ אני עם שמלות ארוכות, אני לא חושבת שאני יכולה לחשוף את עצמי.
אני חושבת שיש, איך אני אקרא לזה, בגד לכל גיל. זאת אומרת שאני, אם בעברי לבשתי מיני, ואני לבשתי גופיות, הלכתי רק עם גופיות מיני, מכנסיים קצרים כל הקיץ, אין מצב שהיום אני אלך עם מיני, מכנסיים קצרים או גופיות, אני לא אלך עם גופיות, אני גם לא ממש חושפת את הזרועות שלי, לא בגלל השמש, בגלל שזה כבר לא נראה כמו שזה נראה פעם, וזו האמת. אני לא מרגישה נוח בלבוש חושפני, אני חושב שזה לא נאה ולא יאה, וכשאני רואה אנשים בגילנו שמתלבשות כך, אותי זה מביך, בשבילן.
נכון.
ואני חושבת שגם אם יש לך את הרגליים הכי יפות בעולם, ויש נשים שיש להם את הרגליים הכי יפות בעולם, ללבוש מכנסיים קצרים, ועל זה חולצה, וכשאת בחלק העליון שלך ככה, וברגליים שלך את ככה, זה מגוחך. אני חושבת שלבוש חושפני לא מתאים לנשים מבוגרות. זו דעתי. עכשיו, כל אחת, אני שוב פעם, באמת, 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 שתתלבש איך שהיא רוצה. איך שבא לה. אני לא אומרת, מה לא מתאים לי. לי לא מתאים בגילי להתלבש באופן חשוף. ואני לא לובשת בקיץ אף סמלה מעל הברך. גם אני אוהבת מאוד גלביות ובגדים ארוכים, שמגיעים עד הקרסול בקיץ, מבדים טובים, קלים.
את זוכרת? סליחה שאני קודם לא. כי אני אשכח. זוכרת שאמרנו, מה זה הדבר הזה? קמטים בברכיים.
כן.
מה זה?
פתאום יש לך קמטים בכל מיני מקומות, ויש לך שערות בכל מיני מקומות, ופתאום הגוף משתנה, אין מה לעשות, הגוף משתנה. אני לא רוצה להיכנס לתיאור של הגוף שלי, אבל הגוף משתנה, גם כשאת מאוד רזית, גם אני מאוד רזיתי, והגוף משתנה, בבגדים אני נראית היום ממש ממש טוב.
נכון.
את יודעת, אבל אני לא הייתי לובשת ביקיני, אפילו שאני היום יכולה ללבוש ביקיני. באמת שאני יכולה היום ללבוש ביקיני, אבל אני לא אלבש. אין מצב שאני אלבש ביקיני. וגם אני, יש לי חברות שיש להם גוף מדהים, באמת, נשים בגיל השלישי, מה שנקרא, עם גוף מדהים, לובשות ביקיני. סבבה להן, אני לא אלך עם ביקיני. בעיקר הצרפתיות, דרך אגב, הן לובשות ביקיני בכל מצב.
את זוכרת שהייתה האופנה של ביקיני סרוג?
כן.
אני זוכרת איך הייתי מסתובבת בחוף הנכים, אחר כך בדאבוש, עם הביקיני.
הסרוג.
הסרוג. והייתי הולכת כל הזמן עם מיני, עם הרגליים הארוכות שלי, השזופות. היום אין מצב, כף הרגל שלי, שהיא יפה, אוקיי, זה אני מוכנה להראות לכם. זהו ודי.
בסדר. אני גם חושבת שלא צריך לחשוף את הגוף כשאת כבר לא, כשאת סבתא, כמוני. אני חושבת שזה לא יאה ולא נאה, אבל אני כן חושבת שנשים צעירות, בכיף צריכות לחשוף את הגוף, כי זה יפה, כי גוף חשוף זה גוף יפה. אני מאוד אוהבת גופות חשופים, אני מאוד אוהבת גופיות, אני מאוד אוהבת שהן הולכות עם חולצות בטן, אני אוהבת את זה.
אני מקנה, אמרתי לך פעם,
אני לא מקנה, אני זוכרת שאני גם הייתי כזאת, ויש לי תמונות להוכיח, אבל מעבר לזה, תשמעי, צריך לדעת, יש דבר שנקרא דיגניטי, באנגלית, בעברית זה כאילו כבוד, אבל זה לא בדיוק כבוד, זה צניעות, מכובדות.
צניעות.
התרגום הוא מכובדות, אפילו לא צניעות, כי את יודעת, מכובדות, כי את צריכה להבין כאילו, את מקומך, את מעמדך, את מי שאת, את צריכה להרגיש בעצמך, לא צריך להגיד לך, צריכה להרגיש בעצמך מה מתאים ומה לא מתאים ללבוש, לדעתי.
הייתי בהצגה אתמול או שלשום, את יודעת, הימים בורחים לי, ואני כבר לא זוכרת אם אני באתמול או בשלשום או בעבר.
זה גם חלק מהגיד. בעתיד.
נכון. אז הייתי
המילים בורחות לך והימים בורחים לך.
מילים, כן, לפעמים אני מחפשת מילים ואני לא זוכרת. זה קורה לך?
בטח. בטח שזה קורה לי.
בעיקר בשמות.
שמות זה בעיה. אני יכולה לראות מישהו, והוא אומר לי שלום, ואין לי מושג מי הבן אדם. אין לי מושג מי הבן אדם. אני שוכחת. עכשיו, אני מניחה שהמוח שלי עושה סלקציה, אני מכירה מלא 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 אנשים, אני סולחת לעצמי. אני אומרת, אני מכירה מלא 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 אנשים. אני לא צריכה לזכור את כולם, אבל לפעמים זה, הנה, כמו הצלמת הנהדרת הזאת, חנה סהר,
כן.
שפגשנו בבית הקפה,
יחשבו שאנחנו כל היום שעוד בבית קפה?
אנחנו חושבות יום אחד וכל העולם שם. פעם אחת בשבוע, שעתיים, כל העולם שם. חנה סהר, שהיא באמת צלמת מכוננת, ויש לה עכשיו תערוכה בביתן אלן רובינשטיין, במוזיאון תל אביב, היא באה אליי עם ידיים פרוסות,
כן.
שהיא מכירה אותי ממש טוב, ואני מסתכלת ואני ככה בוהה בה, ואז אמרתי, זה לא יפה, תשאלי אותה מי היא. ותאשימי את עצמך, מה שאני עושה, אני מאשימה את עצמי. אני אומרת, משהו, אני מתנצלת, אני פשוט, ואז כל כך חיבקתי אותה, כאילו היא אחותי העובדת. עכשיו, היא לא אחותי העובדת, אני לא מכירה אותה ממש טוב. אני מכירה אותה רק בגלל שפעם ראיינתי אותה, ואני מכירה אותה. אבל כשאני לא מזהה מישהו, אני ישר מחבקת אותו נורא חזק, ואומרת, וואו, כמה אני שמחה לפגוש אותך. וככה אני פותרת את זה.
אבל גם שישבנו שם באותו בית קפה, עברה שושי קשני, שאמרת לי שהיא 95, נכון?
90. עכשיו היא חגיגה 90.
והיא נראית...
היא מהממת.
היא מהממת,
היא פשוט השראה בשבילי האישה הזאת. אני פוגשת אותה די הרבה, ואני רואה אותה ברחוב הרבה, וגם לפעמים אצל חברים... אישה שהיא השראה, אישה כל כך, ראית כמה מהר היא הולכת?
כן.
אז זוכרת, היה פעם סרט דוקומנטרי על אריק לוי?
לא זוכרת.
שהיא והבנות שלה נסעו לחפש את שורשיו בגרמניה. וכי יש לו סיפור משפחתי מאוד מאוד מסובך לאריק. ואז רואים אותה מגיעות לבית החולים שאריק נולד בו. ויש מדרגות, איזה 50 מדרגות כדי להגיע לבית חולים, והיא רצה, היא טסה את המדרגות עד למעלה, והן מדדות אחריה, הבנות שלה מדדות אחריה, כי היא סוסה, היא פנטסטית.
אני התקשרתי לאבא שלי, להגיד לו מה שהיא אמרה, מה שהיא מסרה,
היא מסרה שהוא היה איש מדהים.
לא היה, הוא איש מדהים.
סליחה, סורי. שהוא איש מדהים, שהוא היה מנהל מדהים בהבימה, ושהוא הזניק את הקריירה שלה בהצגה הו יוליה, והיא לעולם לא תשכח לו את זה.
ההצגה הו יוליה מספרת על רומאו ויוליה, שהם לא מתו, הם התחתנו, ומה קרה ללאב סטורי הגדול, הוא נגמר כמו כל הלאב סטורי, הם רבו ורבו ורבו ורבו. ואם אני לא טועה, כתב את זה אפרים קישון. ואפרופו הצגה, הייתי בבחורה בגשר, אני מציצה כי אני לא זוכרת את המילים.
את יכולה להרים את הדף.
על פי ספר של רועי חן, בבימוי איתי טירן. ואני רוצה להגיד לך שממזמן, ואני מבינה בהצגות, כי אני באמת הולכת להמון הצגות.
את גדלת בתיאטרון.
גדלתי בתיאטרון בין הרגליים של חנה רובינה, והמון שנים לא ראיתי הצגה כזו, כזו טובה. איתי טירן...
איזה הצגה? איך קוראים?
נשמות. ואיתי טירן הוא אדיר, הוא גם שחקן אדיר, והוא גם במאי אדיר. ההצגה היא מאוד ארוכה, היא שעתיים וחצי או לא, או לא למעלה מזה, והקהל יושב מהופנת. אני לא רוצה לספר על מה ההצגה, כי אי אפשר אפילו לספר על מה זה, זה על, על אמא, את האמא משחקת יבגני דודינה, שהיא שחקנית, וואו, זה מה שאני יכולה להגיד עליה. פשוט תלכו לראות, כי זה כל כך עוצמתי, זה לא ההצגות שרואים עכשיו, את יודעת, מהסוג של הטלנובלות. זה פשוט, את אמרת לי שפעם היית הולכת הרבה לתיאטרון, נכון?
אני, כן, אני ממש ממש אהבתי פעם תיאטרון, לא הייתה הצגה שהחמצתי, היום הרבה פחות. היום אני הולכת תיאטרון הרבה פחות, ואני הולכת ככה ממש במסורה הערב, ואני הולכת לבחורה של כל אודות איב, עם מגי הזרזר, מגי.
אני בטוחה שזה יהיה, מגי...
אני כבר יודעת שזה מעולה,
תראי, מגי היא פשוט...
היא פצצת כישרון.
היא פצצת כישרון, היא פצצת כישרון.
אבל אני מאוד סלקטיבית בנוגע לתיאטרון היום. יש המון המון הצגות שהן נכתבות בשביל לעשות כסף, או מוצגות כדי לעשות כסף, הן מסחריות בתיאטרון שאיננו מסחרי. אני חושבת שהבימה, למשל, שהוא עדיין תיאטרון לאומי, אני אפילו לא בטוחה אם הוא עדיין תיאטרון לאומי.
לא, לדעתי הוא שייך עכשיו לעיריית תל אביב.
זהו, אבל הוא לא עושה כבר, את יודעת, הוא כבר לא תיאטרון שמציג קלאסיקה, הוא עושה המון הצגות שהן מסחריות לגמרי, הוא לוקח את איתי טירן, לא איתי טירן, סליחה, איתי לוי כדי לשחק את קזבלן. למה? בגלל שהוא זמר פופולרי.
אפרופו קזבלן, שאת יודעת מי כתב. איגל מוסנזון, איגל מוסנזון.
ברור.
אז דוד שלי.
כן.
אז נכון, את צודקת, היום חושבים על שלאגרים, ותיאטרון גשר הוא לא חושב, הוא עושה תיאטרון.
נכון.
וזה...
גם בבית לסין יש הצגות מעולות, לדעתי. למרות שאני משוחדת היום, כי הצגה שלי הולכת לעלות בבית לסין, אבל עדיין זה תיאטרון שאני רואה הרבה הצגות שם. גם בקאמרי יש הצגות טובות, יש הצגות טובות, יש תיאטרון טוב, יש שחקנים נפלאים, אבל... הרבה מאוד מחזות עולים, אשכרה בשביל, את רואה, הם עולים בשביל להביא קהל ולעשות כסף מצד אחד. מצד שני, אני אומרת, אם זה קהל שלא היה בא לתיאטרון, והוא בא רק בגלל ההצגות האלה, אז יופי, אז לפחות זה קהל שמתחנך לתיאטרון, כך שיש כאן win-win situation, ואני...
אני
לא
חושבת
יודע.
שתיאטרון, זה חשוב שיהיה תיאטרון, כי ההתמכרות הזאת לנטפליקס, ולשבת מול הטלוויזיה כל היום, זה חשוב שיהיה תיאטרון, ונגמר לי מה להגיד.
על מה? על תיאטרון?
על הכל בכלל.
לא, אני רוצה לשאול אותך משהו, אנחנו דיברנו קודם על עוד שאלה אחת, ולי לא נגמר מה להגיד.
אוקיי.
אף פעם לא נגמר לי מה להגיד.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך, זה משהו שכאילו רציתי כבר לשאול אותך מזמן, דוד שלך זה יגאל מוסנזון. כשאני באתי לתל אביב, הדירה הראשונה שלי הייתה ברחוב מוצקין, ואמרו לי שבבניין, הייתי בצבא, התחלתי לגור בתל אביב, עוד כשהייתי בצבא, שבבניין שאני גרה בו גר איגל מוסנזון, את לא מבינה כמה אני התרגשתי, בגלל שאיגל מוסנזון הוא אליל נעוריי, כי חסמבה זה ספר נעוריי, ואני עד היום יודעת בעל פה את כל הספרים של חסמבה.
באמת?
כן, ואנחנו היינו משחקים, הוריי גרו בדירת גג, ואנחנו היינו משחקים, היו באים הילדים מכל הבניין, והיינו משחקים
בירושלים.
בחסמבה. כן, בירושלים, והילדים מהבניין היו באים, והיינו משחקים בחסמבה. אני תמיד הייתי תמר, והיה ילד אחד, קוראים לו גבי וילהם, היום קוראים לו גבי לוי, שהוא פרופסור לרפואת שיניים, הוא היה ירון המפקד, וכל פעם היינו מחלקים את התפקידים, אבל אני תמיד אמרתי, אני תמר, מה שלא יהיה אני תמר, ורציתי לשאול אותך.
תמר היפה.
תמר, את יודעת, אהובתו של ירון, ורציתי לשאול אותך, כאילו, איך זה היה לגדול כילדה שדוד שלה זה יגאל מוסנזון שכתב את חסמבה?
תראי, קודם כל, אני לא אהבתי את ספרי חסמבה. הם לא דיברו אליי. אני קראתי פטריקים. את יודעת,
כן,
מכירה פטריקים.
אני דווקא לא קראתי פטריקים.
לא קראתי ביל קארטר. וגם לא את חסמבה, זה לא דיבר אליי כל ה...
אבל הסביבה שלך?
תראי, כמו ש... לא, אמרו לי, את הבת של דבורה עומר, אבא שלך מנכ״ל לבימה, דוד שלך, זה זה. אני לא, רק שגדלתי, הבנתי את כל המשמעויות, בסדר? והוא גם היה ממציא פטנטים.
כן.
זה מה שאני יכולה להגיד לך. המערך, השמלית, כל הדברים האלה. מעבר לזה, אני לא יודעת.
אבל בבית ספר שלך, נגיד, ילדים קראו חסמבה, אולי את לא, אבל ילדים קראו, אולי הם לא ידעו שהוא דוד שלך.
תקשיבי, אני לא הסתובבתי...
אני, אם הייתי חברה שלך בתקופה, היא לא הייתי זזה ממחד שלא היית מכירה לי אותו.
תראי, אני נשבעת לך, לא הסתובבתי עם פלקט ביד אחת, אני הבת של דבור עומר, ואיגל מוסנזון דוד שלי. פשוט לא, הייתי, ועוד אמרו שאני שוויצרית.
אני אומרת לך, חסמבה, הייתה לו השפעה מטורפת על החיים שלי, בפעם הראשונה שבאנו לתל אביב, אחת הפעמים הראשונות שבאנו לתל אביב, מירושלים לבקר את המשפחה, או לחופש, אני לא יודעת למה, אני הכרחתי את ההורים שלי ללכת לגן העצמאות ולחפש את המערה החשמלית. אח שלי ואני, רפי, אח שלי ואני, חיפשנו את המערה החשמלית. אנחנו ממש חיינו את חסמבה. בגלל זה אני קצת מתפלט שכאילו אותך זה לא עניין.
לא, כי אלי מלך זורקין וכל ההרפתקאות האלה, לא, זה לא עניין אותי. פטריקים, זה היה מחרמן אותי. סליחה.
וואו.
זה הידיו המסוכסות. את זוכרת או שזה לא...
הספרים המחרמנים של אז היו סטלג.
אני לא קראתי סטלג, לא.
אבל זה מה שהיה, זה היה הסרטים, הספרים הכאילו מיניים, שאותם אסור היה לקרוא סטלג. את גם אמרת פעם שכשאני אמרתי שברחתי, כשהייתי ילדה קטנה, ברחתי מבית ספר לעין כרם, את אמרת, אני ברחתי לקולנוע מרכז לראות פורנו.
נכון.
ואני עברתי על זה ככה, אבל אני לא מוכנה לעבור על זה ככה.
מה את רוצה לשמוע?
מה זאת אומרת שהייתי ילדה קטנה, ברחתי?
לא ילדה קטנה, כשהייתי בתיכון, היינו ברוכים, למדתי בקריית אונו, והיינו ברוכים מבית ספר, בשביל לנסוע לקולנוע מרכז לראות סרטי פורנו. וזהו. זה מה שעשיתי. אני רוצה להגיד לך, הבנות שלי מקשיבות לזה אולי, אבא שלי מקשיב...
מה שהיה, היה.
What was, was, was.
בדיוק.
אני נבוכה אפילו מלדבר על זה. את יודעת, מביך אותי שעשיתי את הדברים האלה. הייתי בורחת לי בספר, מחביאה את התיק ליד השיחים, וגם הולכים לשחק באולינג. איפה שהיה שקם או משהו כזה. היינו סוררות.
מה שנקרא בניין המאה היום, היה שם באולינג.
נכון, בדיוק. תראי, לא היינו ילדות טובות, וההורים לא ידעו. ההורים שלך ידעו?
ההורים שלי לא, הם לא ידעו עליי הרבה דברים, אבל אני הייתי קצת יחסית ילדה טובה, כי הייתי בצופים המון שנים. הייתי המון שנים בצופים. אני חושב שבגלל זה, התדהמה של אמא שלי הייתה, איך מהילדה הטובה שהייתי, כאילו חבר כל התיכון, הפכתי אחר כך למי שהפכתי, בעיניה לאישה מאוד פרועה ולא אחראית וכל הדברים האלה. זו הייתה התדהמה הכי גדולה של אמא שלי, באמת. אני התחלתי להתפרע באמת כשהגעתי לתל אביב. חושב שבירושלים לא הייתי ילדה פרועה.
ירושלים הייתה פרועה אז?
כן, בוודאי, אל תשכחי. את הבוהמה הירושלמית, המועדונים הכי טובים, מחסור מלו, בקחוס, כל אלה היו בירושלים. הייתה שם אוניברסיטה, מלא מלא סטודנטים שהיו מגיעים אליה מכל הארץ. ירושלים הייתה מאוד שונה מירושלים של היום. מאוד שונה.
אני מבינה שירושלים של היום, שבמחנה יהודה, גם כן יש שוקקת חיים.
כן. אבל זה לא אותה אווירה. ירושלים הייתה יותר מטרנית לפעמים לטעמי מתל אביב, אבל אני הכל אומרת לך, אחרי שעברתי לתל אביב, הייתי באה לירושלים למסיבות. תארי לעצמך, הייתי באה לירושלים לבקחוס, הייתי באה לירושלים לסורמלו, היה שם המקום שנקרא מרתף הצהוב, כל מיני מקומות כאלה, אבל זה רק אחרי שעברתי לתל אביב. כל השנים שגרתי בירושלים, הייתי די ילדה טובה לירושלים. לא הבלה. הבלה אף פעם לא הייתי.
אבל... טוב, שרית, ואני באמת, אין לי מה להגיד יותר.
איך את מסיימת פודקאסט ואין לי מה להגיד יותר? אולי גם השבוע הבא לא יהיה לך מה להגיד יותר.
לא, אנחנו נשב בבית קפה שאנחנו פוגשות את כולם.
אנחנו נגיד שלום יפה.
שלום לכולם.
ולצערי הרב, מה שבשבוע שעבר אמרנו שאולי כשנפרדנו, שאולי השבוע דברים השתנו, אולי החטופים יחזרו, אולי תהיה עסקה. אני שוב פעם מסיימת, באמת, מסיימת בבית. בתפילה, בבקשה, שכשניפגש בשבוע הבא, תהיה תזוזה ותהיה עסקה, והחטופים יחזרו סוף סוף. זה הכי חשוב לי, עכשיו זה יותר חשוב לי מהמהפכה המשפטית, ומכל הדברים הנוראים שקורים לנו מסביב. הכי חשוב עכשיו, אני ממוקדת מטרה, מה שאני מתפללת לאלוהים באמת, כל יום, כל יום, כל יום, זה שהחטופים יחזרו, הלוואי ועד שבוע הבא נשמע בשורה טובה.
את יודעת מלפחות עד פסח, שהם יהיו פה בפסח.
אמן.
אמן, אמן, אמן. תודה לך, שרית, היית נהדרת היום.
גם את.
תודה.